בעמוד תדבב. דיברנו בעמוד תדבב על העניין של הבריאה והמניין של הבריאה, ואחרי זה עברנו לתת זין כבר הפסקאות שם שמדברות על על זה שבגלל שכולם הסכימו על זה, זה דוחה את האפשרות שהיה פה קנוניה. והגענו לפסקה ממתת. בואו נחזור קצת על פסקה ממתת ונמשיך משם הלאה. ממתת, אמר החבר, אמנם כן הוא. אברהם עצמו היה... לא, זה שלא היינו, אבל גם אם עשינו, נעשה קצת חזרה בשביל... כן. ממתת. אמנם כן הוא. אברהם עצמו היה בן דור הפלגה, אולם הוא וקוריו אמו שמר על לשון עבר סבו, שעל כן נקרא בשם עברי. כלומר, אנחנו רגילים למדרש שאומר למה אברהם נקרא אברהם העברי, בגלל שכל העולם מעבר אחד ואברהם מעבר השני. כלומר, הוא יצר מהפכה, הוא כולם עובדי עבודה זרה, הוא בא ואמר אמונה באל אחד. פה הכוזרי רבי יהודה הלוי נותן לנו פרשנות חדשה למה הוא נקרא עברי. כביכול הוא עשה איזשהו דילוג לצד הלשון של עבר סבו, נכון? כלומר, הוא לא הלך לפי, למרות שהוא היה בן דור הפלגה, אולם הוא, קרוביו אמו, שמע הלשון עבר סבו, ולכן קראו לו אברהם העברי. עכשיו, הלשון פה היא לא סתם במקרה לשון של עברי, אלא עוד פעם, הוא רוצה לבדל את עצמו, לבוא ולהגיד, אני מיוחס, מתחבר לאותה סגולה שהגיע אליי מאותו עבר. זה מה שהוא אומר פה. כשהוא אומר, שמר הלשון הזאת, זה לא רק טכנית שהוא משתמש בלשון של עבר, אלא הוא בא להגיד, אני הממשיך שנושא את העניין האלוהי אחרי עבר. עכשיו, כן נקרא בשם עברי, וכשבא משה, 400 שנה אחריו, כבר הגיעו בני אדם לידיעות מדויקות על השמיים ועל הארץ. למה הוא רוצה להגיד את זה פה? הוא רוצה להגיד שכשמשה נותן תורה, הוא לא נותן תורה לאנשים טיפשים, הוא נותן תורה לאנשים שחסרי חוש ביקורת, נותן תורה לאנשים שהגיעו לידיעות מדויקות על השמיים ועל הארץ. נכון, אז היום אנחנו לא מחזיקים כל כך תפיסות המדעיות של אותו הדור, אבל היו שם אנשים בעלי חוש ביקורת, אנשים שהסתכלו על המציאות בעיניים בוחנות.
זה כמו שעוד כמה שנים יזלזלו במדע של
היום. נכון. מה שחשוב פה זה פחות מה הם ידעו, אלא יותר היכולת שלהם לבוא ולהגיד מה לא נכון. הרבה פעמים כשאתה לומד דבר, אתה יודע מה האמת, יש איזה שכלול, זה משתכלל, מתקדם, משתנה. אבל היכולת שלך להגיד לא על משהו שהוא שקר, זה משהו שהיה. וברגע, וזה תמיד אנחנו מדגיש פה כבר הרבה פעמים הרבי יהודה הלוי, ברגע שהמון אנשים חזרו על אותו דבר, זה מבטל את היכולת לבוא ולהגיד שיש פה קנוניה, שיש פה שקר. כלומר, 60 ריבו אנשים באו ואמרו זה אמת, אנחנו מקבלים את זה, זה הסתברות גבוהה. אמרנו, לא מכוח זה אנחנו מאמינים. אבל זה עוזר לנו להבין שלא היה פה שקר. בסדר? אני חוזר עוד פעם על האמירה הזאת, מכיוון שהרבה פעמים אנחנו, יש לנו נטייה לבוא ולייחס לאותה אמירה של רבי יהודה הלוי את המקור לאמונה. אנחנו לא מאמינים בגלל שהיו שם 60 ריבו שקיבלו את התורה. לא בגלל זה. אמרנו שהאמונה שלנו נובעת מעצמנו, נובעת מהחיבור האישי שלנו לאלוהים, שמתחיל מעם ישראל, שמתחבר לעם ישראל כמובן, אבל לא בגלל מה שהיה פעם, אלא מה שיש לי היום. אז למה רבי יהודה הלוי כל הזמן תוכן אותנו ומדבר איתנו על זה שהיו שם הרבה אנשים, ובגלל שהיו שם הרבה אנשים שבעלי חוש ביקורת, אז זה מסתבר יותר שזה דבר אמת? זה מה שנקרא קביים. זה לעזור לך להגיע לאמונה. לא על זה בנויה אמונה, אבל אנחנו באים ואומרים, יותר מסתבר, יותר הגיוני, להאמין למשהו ששישים ריבו ראו, מאשר למשהו שאיש אחד ראה בכנרת.
איך אני חושב שאומר את זה במוטבע בנו, ואנחנו עוד מגלים את זה?
זה אתה צריך להרגיש את זה. זה לא משהו ש... אני אומר לך את זה כנתון. כמו שאומר לך כנתון, תשמע, הלב שלך עובד ככה וככה. הקיבה שלך עובדת ככה וככה. אני אומר לך את זה כנתון. אבל אתה צריך כל זמן שאתה לא חי ומרגיש את זה, זה לא מחייב אותך. הגמרא אומרת, מסכת ברכות, קודם כל שמע, אחר כך והיה עם שמוע. אתה לא מקיים מצוות לפני שאתה מקבל את אלוהים עליך. והקבלה של אלוהים עליך, האמונה, היא קודמת להכל. מה קרה אצלנו? התחלנו מהסוף. כלומר, אנחנו קודם כל מקיימים מצוות, כבר הרגילו אותנו כשהיינו קטנים, ולמדנו והתרגלנו, ומכוח אנרציה אנחנו ממשיכים. והיום, אני לא אומר שזה לא בסדר, אבל צריך לדעת הסדר הנכון. הסדר הנכון הוא סדר של אברהם אבינו. מה אברהם אבינו? כליותיו יועצות לו, אומרות לו תעשה ככה וככה, מתוך זה הוא בא ומקיים את המצוות. תוך זה הוא בא ועושה מה שצריך לעשות. אממה, מה לעשות? שאנחנו רחוקים מאברהם, אנחנו לא כאלה שקופים כמו אברהם. אברהם הוא היה שקוף בפני האלוהות. כלומר, האלוהות זרמה דרכו בצורה חופשית, בלי מפריעים, בלי מעכבים. אבל אנחנו מחוסים כל כך הרבה שכבות, כל כך הרבה מסתירים, כל כך הרבה מסכים, וקשה לנו לחוש את האלוהים שבתוכנו. אז אנחנו נצרכים לכל מיני קביים, לכל מיני מסייעים. אבל זה נכון שהדרך היותר נכונה, יותר פשוטה היא, הדרך שבאה ואומרת, אני קודם כל מתחבר לאלוהי שבתוכי, ורק אז אני מקיים מצוות. יש היום, הדרך הזאת כן נעשית, על ידי אנשים שהם חילונים ורוצים לחזור בתשובה. שאנחנו אומרים להם, לפני שאתם מקיים מצוות, קודם תתחבר לאמונה שבך. תתחבר לאלוהי שבך. לפני שאתה מתחבר לאלוהי שבך, אני מתחבר כדי כך, יש הרב של מרב, קוראים לו הרב איתן צוקר, מי שמכיר. הרב של הקיבוץ מרב, הוא גם פועל הרבה 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 שם בכל האזור של מה שנקרא עמק המעיינות, האזור של בית שאן, אזור נחמד לטיולים. הוא פועל הרבה, לא רק בטיולים שם, הוא פועל הרבה בהחזרה בתשובה. יש לו כל מיני קבוצות של חבר'ה חילונים שיושבים ולומדים איתו. המצב הגיע לידי כך, זה סיפר הרב צוקרמן, שהתלמידים החילונים שלו כבר אמרו, אנחנו רוצים לקיים מצוות, הוא אמר להם עדיין לא. קודם כל, שהדבר יהיה ברור לכם, שיהיה לכם אמונה ודאית ברורה, אני לא מדבר על מצוות לפני שיש את האמונה. אחרי שיש אמונה, אפשר להתחיל לדבר על מצוות. עכשיו אני אומר עוד פעם, אנחנו עשינו את הפעולה הפוכה. התפקיד שלנו היום להשלים את הפאזל החסר. שאני לא אומר שאנחנו בדיעבד ואנחנו לא בסדר. אני אומר, זה ככה המציאות, ככה המציאות בנויה. גם ילד קטן, הוא בהתחלה לומד לדבר, לומד ללכת, הוא לומד לעשות דברים, אפילו לא מבין אותם. דברים שהוא עושה, אחרי שהוא עושה אותם, הוא מבין למה הוא עושה אותם ככה. גם אנחנו עושים את הדרך הזאת ככה. אנחנו קודם כל מקיים מצוות. אנחנו יודעים מה זה תפילין, מה זה אלוהים, מה זה כל הדברים שלמדנו ודיברו, מה זה יראה, מה זה אהבת השם, כל הדברים האלה לאט לאט מתמלאים בתוכן. בהתחלה אנחנו רק עוסקים במעטפת. אבל כן אני אומר, לא לפסס את הממד הזה, את המפגש האישי שלנו עם השם. כלומר, השאיפה שלי, לנסות ליצור איזשהו חיבור אישי שלי עם השם. מה זה ליצור? אנחנו לא יוצרים את זה, אנחנו חושפים את זה, אנחנו מגלים. אנחנו מתחברים לאמונה שכבר נמצאת בתוכנו, וזה השאיפה שלנו פה, בשיבה. זאת אומרת, השאיפה שלנו כמה שיותר להתחבר לאמונה שכבר נמצאת בתוכנו. בסדר? וזה מה שרבי יהודה הלוי דוחף אותנו כל הזמן. גם כשהוא אומר, תשמעו, יותר הגיוני ש-60 ריבו, יותר הגיוני מאשר מפגש של הנביא מוחמד, או הנביא שקורא לעצמו ישו. לא, הוא פגש את אלוהים ובא לספר לנו.
הם היו אחים?
לא, לא, עם תקופה אחרת לגמרי. ישו, זה, אם אנחנו רוצים
למקם... זה מפרש ענקי, אבל נקראת איפה שהוא שורים שמיו אחים.
לא, זה לא יכול להיות.
לא, יש, זה אני... פרשנים כל כך.
פרש של מאות שנים. אני עובד לך על מאות שנים. מאות שנים. יותר אפילו. יותר אפילו. ישו חי...
אני שרה משהו בכלל מוזר. אבל מה, אם למציאות שבן אדם יכול לחיות כל כך הרבה שנים.
אין את זה.
אני שמעתי משהו.
אולי פעם, בתקופה של תרח, אבל לא היום. כלומר, אנחנו יודעים שבאותה תקופה אנשים חיו גג 120 שנה. גם 120 שנה שנדברים על רבי עקיבא שחי הרבה שנים אחרי זה, זה לא חייב להיות 120 ממש. יכול להיות 120 משל. מה?
דיברתי עם ערבים ושאלתי איך מוחמד קשור לעם ישראל. אז הוא אמר לי שמוחמד הוא בן דוד או הנכד של משה רבנו.
תראה, יש, זה נכון שיש בתוך הספרות הערבית, יש הרבה חיבורים שהם עשו לכל מיני מדרשים, לכל מיני אגדות של חז"ל, שהם הלכו ושיבצו אותם בתוך הספרים שלהם, ונתנו להם פרשנות חדשה. הדמיון הערבי הוא מאוד מפותח, הוא יצר כל מיני חיבורים. עכשיו, אני לא אומר את זה בצורה להגנית. אני יודע שרב אבינר אומר את זה בצורה להגנית. אני לא אומר את זה בצורה להגנית. כיוון שהם לקחו את זה, לקחו כל מיני יסודות מהתורה שלנו, יסודות אמיתיים, שהם הבינו את המשמעות שלהם, גם מדרשים של חז"ל, לקחו כל מיני מדרשים מאוחרים של חז"ל, שמסבירים כל מיני דברים מאוחרים, והלכו ועשו מהם תרכובת חדשה, שדרכה הם רצו לבטא את האמונה שלהם. עכשיו, אותנו זה נראה מצחיק, כמו שאתה אומר, שמוחמד הוא בן דוד של משה. זה לא מתאים לא היסטורית ולא משפחתית ולא ביולוגית. זה מופרך לחלוטין. אבל תחשוב על זה קצת, אני אומר תמיד, צריך לדעת שהאויבים שלנו, טוב יכול, צריך לתת להם, לכבד אותם. אתה לא תכבד אותם, אתה תפסיד בקרב אונם. צריך להבין למה הם עושים את הדבר הזה. כשאומרים שהוא בן דוד של משה רבנו, הם רוצים להגיד, הוא זה שקיבל את התורה.
מי?
מוחמד. כלומר, למרות שמבחינה היסטורית הוא בא אלפי שנים אחרי משה רבנו, נכון, מודים בזה. אבל כשאומרים הוא בן דוד שלו, הם רוצים להגיד, הייתה פעם תורה, עכשיו יש תורה חדשה, שזה התורה שלנו, והוא המשה מבחינתך, לא משה הישן. צריך להבין את המשמעות שאנחנו רואים בהם. גם אנשים לוהגים לכל הסיפורי, סיפורי עבודה זרה של היוונים. על זהוס, ועל המלחמות שלהם, ועל המלחמות בין האלים, ועל אפרודיטה, ועל המלחמות האלים, ויש כל מיני סיפורים. צריך להבין שמאחורי הסיפורים האלה מסתתרים הרבה עומקים, של רעיונות רוחניים עמוקים, שהאומות האלה נשאו בתוכם.
גם כל זיזל בפסלים פגנים.
אני אומר, אפילו, תסתכל על, 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 על איך קוראים את זה, העבודה זרה הכי מאוסה שעליה אנחנו מדברים, פאור. שמיו הולכים, ומטילים את הצועה על, על, על עבודה זרה. צריך להבין מה הרעיון הרוחני העמוק שעומד מאחורי זה. זה לא סתם. זה לא סתם קשקוש, בלבול, שטויות, אנשים טיפשים שעשו דברים טיפשיים. יש פה מחשבה עמוקה מאחורי זה, וכוחות רוחניים מאוד חזקים שממוקדים שם בעבודה הזרה הזאת.
יש כוחות רוחניים
במקומות אחרות? בטח. בטח שיש. יש כוחות אדירים. יש מה נקרא סתרה אחרה. כוחות אדירים שהם כוחות אלוהים שנמצאים מהצד השני. והם נמצאים, אסור לנו לזלזל בהם. אתה צריך קודם כל להבין אותם. להבין מה התכונה המיוחדת שלהם. ואז להבין מה היתרון שלנו שאנחנו כוללים אותם.
כלומר, גם אבל מסוגל לנסות להבין, לא?
צודק, זה מסוכן. מצד שני, זה האמת. כלומר, אם אתה מתווכח עם מישהו, התפקיד שלך הוא לא לסתור אותו כל הזמן. כי אז אתה בסופו של דבר לא עשית שום דבר. אתה תישאר בשלך והוא יישאר בשלו. מלחמה. או שיש שני מפסידים, או שיש שני מנצחים. בדרך כלל אין לנצח אחד. התפקיד שלך כשנפגש עם דעה מקולקלת, הוא לנסות למצוא את נקודת האמת שבה. ואם לא הייתה בתוכה נקודת אמת, אז היא לא הייתה נאמרת. תחפור, 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 אמור, תגלה שיש נקודת אמת. ותסביר לו איך נוגעת האמת נמצאת בתוכך, בתוך האמת שלך. לדוגמה, בא אדם אומר, מי זה אלוהים? מה זה אלוהים? לא יכול להיות. אתה בא ואומר לו, אתה צודק. לא יכול להיות שאלוהים הוא כזה. זה לא הגיוני, לא נכון. אתה צועד, צועד, צועד איתו, מראה לו שהוא צודק, ואז אתה בא ואומר לו, באמת אין אלוהים כזה. זה אלוהים שאנשים בראו. אלוהים האמיתי הוא לא כזה. ואתה צודק. דרך ההבנה שלך, אני רוצה להבין מה זה האלוהים האמיתי. בסדר? כלומר, בכל מפגש בין דעות, בין תרבויות, בין אפילו בין דעה שלי לדעה של מישהו שהוא לא מאמין, המטרה שלי תהיה להראות את נקודת האמת בדברים שלו, ולהסביר לו איך נקודת האמת היא נמצאת כבר אצלי.
אם אתה מדבר על תורה אחרת, אתה עוד יכול לבלבל, אתה תראה משהו,
מסכים.
אתה תסכים עם...
מסוכן, מסוכן, מבלבל, מודה. לכן אנחנו לומדים תורה, תורה. אנחנו לומדים אמונה בשביל לא להתבלבל ולא להסתכל.
כן, אבל תורה בגויים אל
תאמין. עוד פעם, נכון שאין תורה, יש חוכמה בגויים.
כן, אבל זה לא
תורה. והחוכמה זה חוכמה גדולה. תסתכל באיגרות של הרב קוק. התחלתם לקרוא איגרות? יש כמה איגרות מאוד ארוכות, שהוא כותב לאיזה איש אחד, הילדים שלו הפסיקו לשמור מצוות ונהו אחרי מה שהיה התרבות הכי חזקה באותה תקופה, שזה הקומוניזם. נהו אחרי הקומוניזם. אנחנו יודעים שכל גדולי הציונות הם הופתעו בתאריך החמישי לשלישי שנת 53, תאריך שקל לזכור, שבו סטלין מת. הם הופתעו ממש בצורה שכאילו הרסת להם את החיים, כשהם הבינו שסטלין הרג יהודים יותר מהיטלר אפילו. עשרות מיליונים של אנשים, לא יודעים, עשרות מיליונים של אנשים סטלין הרג. עד התאריך הזה כולם התייחסו אליו כמו מינימום הסגן של אלוהים. פה בארץ ישראל, דבר איתך על ראשי הממשלה, דבר איתך על גדולי הציונות שהנהיגו פה את המדינה. כל שנה בתאריך האחד במאי.
תמונה של כל
התהלוכות ומה הדבר. כן, כל התהלוכות, היה תהלוכות עם הפרצות של הכל הזה. עכשיו, ונהו אחריו המון. עוד מהתקופה של הרב קוק, נדבר איתך אחרי 1900. הוא כותב שם איגרת, אומר לו, אבא, הילדים שלו, מה אני אעשה? אני יכול להתווכח איתם, אבל... לא שם. אומר לו הרב קוק, אל תתווכח איתם, תאהוב אותם ותקרב אותם, תאריך את האמת שאותה הם מחפשים, מחפשים אמת גדולה של אהבה ואחווה וחיבור ושוויון בין כולם, ותראה להם איך השוויון והאהבה והחיבור נמצאים בתורה שלנו. כלומר, עוד פעם, מטרה היא לא לדחות, לא להילחם, לא התנגשות חזיתית, המטרה היא לאכול אותו.
לא עדיף להסביר להם איך האמת והשלום והזה, הם לא נמצאים בקומוניזם?
לא, מכיוון שהם כל כך נמצאים שם, שאוטומטית הוא נאטם. ברגע שאתה אומר לו לא, הוא נסגר, הוא לא מקשיב לך, הוא עסוק כל הזמן בלתקוף. ברגע שאתה אומר לו כן, הוא מקשיב לך, אתה מאפשר לו להיכנס לתוכו, ואז אתה לוקח אותו איתך. זה מה שקוראים לזה ברור ניצוצות, זה בלשון של המקובלים. או בלשון של היוונים, זה הכניסה הזאת של האויב דרך מה שנקרא סוס טרויאני. מה?
אם זה בשניהם, אז מה נשאלה
במה הוא בוחר? מכיוון שברגע שזה מחוץ לקודש, אז זה הופך להיות עבודה זרה. כלומר, גם נקודה של אמת שהיא מנותקת מאלוהים, היא עבודה זרה.
אבל לא אכפת,
לא משנה. למי לא?
אם הוא דוגל לשוויון וכל זה, לא משנה שזה עבודה זרה.
מכיוון שאנחנו מאמינים שהאמת שלנו יותר גדולה, והיא יותר נצחית. ואנחנו רואים מה קרה לקומוניזם. השוויון והכל והכל הביא לדבר הכי נורא והכי פחות שווה והכי הרסני לכל העולם.
מה שאומרת, אתה לא שבקומוניזם עצמו יש כאילו דברים טובים.
יש נקודה של אמת. גם שם, גם בקומוניזם עצמו יש גרעין של אמת שאם לא, הוא לא היה קיים. אנחנו יודעים שבכל דבר שקיים בעולם, אם אין לו גרעין של אמת שמחזיק אותו, הוא מתפרק, הוא מתפוגג. השקר אין לו רגליים, נכון? עוד שין. אין לה רגליים, היא נופלת. אמת, נכון? המילה אמת, יש לו את הבסיסים הכי רחבים. מה?
היא באמת התפוגגת, כמובן.
נכון, אבל כל זמן שהיא עמדה, זה אומר שהיא התחילה בתוכה את נקודת האמת, וברגע שהיא ברחה מנקודת האמת, שבתוכה היא התפוגגה.
זה לא ש... כל היהודים שתפעלו אותה, היה בהם הרבה אמת. היה בהם קצת מוסר.
גם באידאה, ברעיון היה נקודה של אמת. ברעיון כרעיון עצמי, יש בו נקודה של אמת. ועוד פעם, השאיפה שלנו היא להכיל אותה. אותו דבר מאבק עם הדדות, דבר עם התרבויות, ואותו דבר במאבק שלנו עם אנשים שאנחנו מרגישים שהם בולבלים. עוד פעם, אין פה מאבק, יש פה שאיפה לסינתזה, לחיבור. בסדר? אז בואו נחזור עוד פעם לפסקה שלנו. פה הוא, החבר, המטרה שלו היא לעבור ולהגיד לנו, תשמעו כמה זה נכון. הוא לא, אני אומר עוד פעם, הוא לא מעמיד פה בפסקה את האמונה שלה לדבר הזה, אלא הוא בא, בניגוד למה שלמדנו בישיבה התיכונית.
אז איך הוא פוסל פה את כל הדמות, הוא פוסל את כל השאר, הוא לא מתחבר אליהם.
הוא פוסל את כל השאר, הוא בא ואומר, זה לא הגיוני. בוא אליי. ומה עוד פעם, המהלך הזה זה מהלך של חוזר בתשובה. המפגש שלך עם חוזר בתשובה, הוא לא מפגש שבו אתה בא ואומר לו, אחד ועוד אחד זה שתיים, וזהו. אי אפשר להגיד משהו אחר. אתה מראה לו כמה שזה יותר הגיוני, כמה שזה יותר נכון, כמה זה יותר הגיוני שהדברים האחרים הם לא מסתדרים במציאות. והוא מעצמו צריך להגיע. כלומר, המפגש שלו עם אלוהים צריך לקרות אצלו. אתה לא תיצור אותה מפגש. אתה בחיים לא יכול ליצור, כיוון שאתה לא, 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 אתה לא, אתה לא הוא. רק הוא יוצר את המפגש שלו עם אלוהים, כיוון שאנחנו אומרים שהאמונה כבר נמצאת בתוכו. התפקיד שלך הוא רק לקלף אותו. איך אתה מקלף אותו? אתה אומר לו, תשמע, זה לא הגיוני. זה לא מסתבר. האם אין סיכוי? יש סיכוי. יש סיכוי שעבדו על כולם. נכון, יש סיכוי. אבל כמה סיכוי יש? אחד למיליון, אחד לעשר מיליון. אז זה יותר הגיוני. והנקודה האחרונה, החיבור עצמו, הקונטקט עם אלוהים, הוא חייב לעשות אותו. אתה לא יכול לעשות את זה בשבילו. וזה כל המהלך פה של הכוזרי, לעשות ולבאר כמה שאר דברים לא מסתדרים, והנקודה שלנו יותר מסתדרת.
כמו שאנחנו מסתכלים עליו, זה הגיוני פשוט?
זה הגיוני, אמר בום. אבל אמרנו, אנחנו לא מתבססים על ההיגיון. ההיגיון עוזר לנו לחשוף את נקודת האמונה. ההיגיון הוא כמו קביים, שעוזרים לך ללכת בעזרת הרגליים. אבל הליכה נעשית על ידי הרגליים. חייב שיהיה רגליים, חייב שכוח האמונה. בדיוק. האמונה כבר נמצאת בתוכנו. אלוהים ברא אותנו, ברגע שהוא ברא אותנו, אז כבר יצא חיבור אלינו. יש חיבור, החיבור נמצא בתוכי. התפקיד שלי עכשיו הוא לא לייצר אותו, לא להמציא יש מאין. התפקיד שלי הוא להיפתח אליו. לחוש אותו. אז זה מה שהוא אומר פה. הנה גם רחמי ישראל, שהסכימו לא בדקו וחקרו, הועיל ולא האמין אמונה שלמה כי דבר האלוה עם בשר ודם, ועמדו בספקם זה עד אשר ישמיעם האלוה ידברו בעשרת הדיברות. כל זמן שאלוהים לא דיבר, עדיין לא היו בטוחים. כך נהגו בו בני עמו, לא מתוך שכלותם, כי מתוך חוכמה. כי יראו פן יש באותותיו תחבולה, מתחבולות ההצטגנינות, אומנות דומה לה. הוא מראה שהיה ביקורת. אנחנו יודעים שעם ישראל זה עם כשעורף לבריאות, הוא כל הזמן בא וניסה לבוא ולהגיד, זה לא נכון, זה לא הגיוני, יש פה כישוף, יש פה הצטגנינות, שלא תמונה לפני הבחינות, כן כמדע מזויף, ואילו העניין אלוהי כזהב המזוקק, כמו זה האמונה, אשר בית הבחינה ימצא איך כל דינר שלו גדול כפליים, ואיך יעלה על הדעת כי אנשים כאלה יקבלו את הסיפור שסיפר להם משה, כי לפני 500 שנה הייתה בעולם הקלשון עבר בלבד, היא אשר נפלגה ובל רק בימי פלג, וכי אומות אחדות מתייחסות אל יפת, ואומות אחדות אל שם, אומות אל חם, וכי ארצותן כך וכך. הייתכן הדבר כי נקבל אנחנו היום דבר כזה שיספר לנו עדה בנוגע לחסי אומות מפורסמות, דברי מהם ושונותיהן, שעל סיפורו נסב על תקופה פחותה מ-500 שנה. כלומר, הוא אומר, בא משה ומספר להם סיפורים על דברים שקרו לפני 500 שנה. וסיפורים שהם הכירו אותם. הם ידעו אותם. הם לא היו מאמינים ולא היו מקבלים את התורה אם משה היה בא ומספר ומפברק סיפורים. הסיפורים על אברהם, יצחק ויעקב לא קרו באיזה פלנטה אחרת. הם סך הכל 4-5 דורות לפני זה.
נכון, מה נוח שזה לא אמיתי?
איך?
איך הרב אמר פעם, נוח שזה לא בטוח?
לא, למדתי זה לא אמיתי. למדתי זה דברים שקרו באטמוספירה רוחנית. לאו דווקא באטמוספירה הפיזית שלנו. כלומר, אם העולם שלנו בנוי מכך שיש את העולם הרוחני שהולך ומתגשם, הולך ומתעבה, הולך ומתממש, כן? יכול להיות שהמציאות הזאת היא לא קרתה במציאות הממשית שלנו הפיזית, אלא בספרות יותר רוחניות. זה מה שרציתי להגיד. לא אמרתי זה הוכח, אז חלילה. ברור שזה קרה. השאלה באיזה מקום זה קרה.
אם זה לא, אם לא מכיר את זה, לא מקבלים את זה?
בדיוק. מה, הוא מדבר פה על לעבוד, אני לא מדבר על נוח, תשים לב, מדבר פה על ההמשך של נוח, אחרי נוח. על האומות המתייחסות, יפת ושם וחם. איזה מדבר? הוא אומר, הם מכירים את זה, זה המשפחה שלהם. הם יודעים, עכשיו, כל הדברים האלה עוד פעם זה קירוב בשכל, אבל ולהגיד שזה לא הגיוני שמשה הביא תורה מפוברקת. למה? כי משה כשהוא כותב את התורה, הוא מביא תורה לאנשים שהכירו את המציאות. לא אנחנו כמונו שרחוקים 2,000, 4,000, 5,000 שנה מהמציאות ההיא. אלא אנשים שזכו את הסבא של הסבא שלהם. ידעו מה הביאו ממצרים, מי ירד למצרים, איזה שמות, מי ראשי השבטים. ולכן זה מוריד למינימום של המינימום את האפשרות לפיברוק.
ואנחנו לא זוכרים מה קרה לפני שתי דורות.
אנחנו לא זוכרים מה קרה לפני שתי דורות, בגלל שאנחנו מאוד הפכנו להיות מאוד תלויים בכתוב, מאוד תלויים בתקשורת. מאוד תלויים בעצייה שלנו, אבל האנשים שחיו לפני המציאות שהכל היה כתוב והכל היה ידוע, הם זכו הרבה יותר טוב דברים שהיו לפני 400-500 שנה. הזיכרון שלנו נכחד ברגע שהכלים שפיתחנו לעצמנו התחילו להכיל זיכרון. ברגע שאדם כותב כל דבר, אז הוא מרגיל את עצמו שהוא כבר לא צריך לזכור אותו. ואז הספרים זוכרים בשבילי, המחשב זוכר בשבילי, ואני לא צריך לזכור שום דבר. אבל צריך הכל לפני כמה עשרות שנים, אנשים זכו הרבה יותר עובדות דברים. למה? בגלל שהם ידעו שאם לא יזכרו, אז זה ילך לאיבוד.
אבל אומרים שהדרך הטובה ביותר לזכור דברים, זה משהו, זה
לסכם
אותו.
הסיכום, הסיכום עוזר לך להבין את הדברים. לברר את הדברים. אבל לזכור הוא לא עוזר. הוא לא עוזר לך. אני חושב הפוך. מרגע שאתה כותב משהו, אתה, בדיוק הפוך, אתה שם אותו בקופסה ואומר, די, אני לא צריך לזכור אותו. זה הגיוני. כל אדם עושה את זה באופן טבעי. ברגע שיש משהו שכתוב, לא צריך לזכור אותו. מרגע שלא כתוב לי, אז אני מתאמץ כמו שאתה לזכור אותו. תסתכלו שיעור שמועבר ביום שבת, שיעור שמועבר ביום חול. השיעור שמועבר ביום שבת, אתם תזכרו אותו הרבה יותר מאשר שיעור ביום חול. כי בשיעור חול אתם מסכמים. שבת אתם לא מסכנים. עכשיו, השאיפה שלנו מוצא שבת ומתלשבת לנסות לשחזר את הדברים בלי שהם יהיו כתובים. אבל גם אם אתה לא משחזר, הרעיון כשעצמו, הוא נשאר אצלך הרבה יותר טוב מאשר הם דברים שאתה כותב.
גם
אני אומר פעם, כתיבה יוזר אתך לברר את הדברים. נכון, אני מסכים, אולי לזה התכוונת, שברגע שהדברים יותר מבוררים לך, עדי הכתיבה, אז גם יותר קל לזכור אותם. זה כן. אבל זה בצורה משתלשלת. זה לא בגלל שאתה זוכר את זה יותר טוב בגלל הכתיבה, אלא הכתיבה עזרה לך להבין יותר טוב את הדברים. ברגע שאתה מבין יותר טוב, אז אתה גם יותר זוכר אותם, כי הם הפכו להיות חלק ממך. אבל פה זה כבר משתלשל, זה לא בגלל הכתיבה. בסדר? אז נמשיך מחר בעזרת השם, פסקנו.